מערכות בתוך המחנה, על מאבקים, על טהרת החינוך בבית יעקב הישן. אחת המטלות הכבדות שבעלי מוסדות מתמודדים איתן, הן תקציב שוטף, הנוגס בלי רחמנות ובלי הפסק. כבר אמר אחד מגדולי ראשי הישיבות בדורות שעברו, שלהקים מוסד, אפילו המפואר, היא משימה קלה הרבה יותר מלתקצב מוסד באופן קבוע. בית החינוך, בית יעקב הישן, התמודד אף הוא עם קושי התקציב. היה עליו להחזיק צוות מחנכות, מבשלות, חדר אוכל ומטבח, ניקיון ועוד. עול כזה כבד גם לאנשים עמידים ובעלי אמצעים. על אחת כמה וכמה, לעניים מרודים כאנשי היישוב הישן אז. יום אחד הגיעה פנייה מארגון הדסה הציוני, בה הם מבקשים לעזור למוסד במימון האוכל. הדסה היה ארגון פילנטרופי שמרכזו בחול, שסייע לכל מיני מוסדות בהחזקה שוטפת. הוא שהקים את בתי החולים בירושלים. הנהלת בית יעקב הישן התלבטה מאוד אם לקבל את ההצעה. החשש מהשפעה רעה מהארגון הציוני הטרידה והדריכה את מנהלי בית החינוך. לבסוף, אחרי לבטים רבים, הוחלט לקבל את הסיוע בתנאי של הארגון ונציגיו לא יהיה שום קשר עם אף אחד מצוות המוסד, ודאי שלא עם התלמידות. הארגון נאות לתנאי הסיכום, ומאותה עת החלו להגיע מדי יום שתי אחיות מבית החולים הדסה, עם אוכל שהוכן תחת השגחה מיוחדת על ידי צוות משגיח הכשרות שפיקח על כשרות המאכלים. השמועה לפרצה הגיעה לאוזני רבי אמרם, וראה הוא רבי משה פרידמן, קנאי אמת שנודע באומץ ליבו הרב. שניהם הוכו בתדהמה. איך הגיעה המכשלה אל סף ביתנו? בבית החינוך שלנו, בו מתחנכות האימהות של דור העתיד, שכל עול החינוך יוטל עליהן, אותן נשמות טהורות תאכלנה ממקורות טמאים? איך יעלה כדבר הזה על הדעת? וכי מי ערב לנו שלא ישפיע הדבר לרעה? הרי ברגע שלוקחים מהרשעים, מיד מושפעים לרעה. ידוע סיפור על הגאון הצדיק, רבי משה קרליס, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה של טבריה, שרצו הציונים לממן את משכורתו, בהבטחה מפורשת שלא יתערבו בשום עניין ולא יביעו בפניו דעות. רבי משה סרב להצעה והסביר כי כשיקבל בהם כסף, שגם אם לא יאמרו לו מה לעשות, ילך הוא בעצמו וישאל את דעתם. כסף משחד ומסמא עיני חכמים, ובגמרא מובאים כמה מעשים עד איכן מגיעה השפעתו של השוחד הניתן לאדם אפילו בלי דעתו. לכן סברו רבי אמרם וחבריו, חלילה לנו מלקחת מזון מהרשעים המחפשים כל דרך להשפיע עלינו. השפעתם על המוסד הנתמך תלך ותגבר עד שיפול לידיהם כפרי בשל. קם רבי משה פרידמן ועשה מעשה. הוא נכנס כרוח שערה בסיום הלימודים וחולף שערה במוסד. הוא ניפץ כמה זגוגיות כדי להטיל אימה על ההנהלה ולהוכיח עד כמה דעתו נחושה. למקום מוזעק המנהל שיצא מגדרו, למרות שהוא לא אהב להתעמת עם אנשים, במעמדו כעסקן ציבורי מהשורה הראשונה לא אפשר לו זאת, לא יכול היה לעצור ברוחו. הוא פתח בצעקות על רבי משה פרידמן. אך השערה לא שכחה. למחרת היום הגיעו למוסד רבי אמרם עם רבי דוד ביטלמן, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד חכם מיקירי קרטה דשופרי שנפטר בצעירותו. והרימו כל צעקה על קבלת הכספים מידי הארגון הציוני. הם הפכו את הצלחות שהיו על השולחן והתרו במנהלי המקום כי יחזרו בהם. הפעם הייתה מסירה למשטרה אנגלית על טרור שנערך בשטח בית הספר. לא עברו דקות רבות וקבוצת שוטרים הגיעה עם אזיקים בידיהם. רבי אמרם ורבי דוד נקשרו כפושעים והובלו לכלא הבריטי. שם בילו את הלילה. למחרת העבירו אותם לקישלה. שם התברר להם כי הכלא הבריטי היה בית הבראה לעומת המקום הנוכחי. בית כלא זה נועד לרוצחים ופושעים מועדים, והאסירים היו עוברים שם מסכת של השפלות. רבי אמרם ורבי דוד היו כל כך לא שייכים למקום, אבל מגמת המשטרה הבריטית הייתה להפחיד את הקנאים, כדי שידעו שיש דין ויש דיין על קנאותם, ויצטרכו לשלם טבין ותקילין. אך רבי עמון ורבי דוד, בני עם קשי עורף הם, ולרגע לא התחרטו על מעשיהם. היה ברור להם כי לא יברחו מהמערכה בשביל קשיים כאלה ואחרים. כי עליך אורגנו כל היום. על נושא חינוך ויהדות יש למסור את הנפש. אך רבי עמרם ורבי דוד, בני עם קשי עורף הם, ולרגע לא התחרטו על מעשיהם. היה ברור להם כי לא יברחו מהמערכה בשביל קשיים כאלה ואחרים. כי עליך אורגנו כל היום. על נושא חינוך ויהדות יש למסור את הנפש. לבית יעקב הישן שלחו ההורים את בנותיהם, בידיעה ברורה שהן מקבלות את החינוך הטהור בלי שום תערובת השפעה זרה. אך כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם של ההורים היו שונות זו מזו. היישוב היה מורכב מכל מיני מגזרים. היו קנאים גדולים שמיענו להכיר באף התחדשות, דוגלים היו במליצת החתם סופר זכותו יגן עלינו, חדש אסור מן התורה. לעומתם, היו הורים שעלו באותה עת מגרמניה והיו פתוחים יותר ורצו שבנותיהם תהיינה מעט משכילות, בעלות ידע ואופקים רחבים יותר. רבות מהבנות עצמן השתוקקו להשאיר את ידיעותיהן ולקבל שליטה נרחבת בשפה העברית. למרות הסלידה הטבעית שהייתה בירושלים מלימודי השפות הזרות, עד כדי גזירת חרם, על לימוד השפה העברית לא יצא איסור. ולפיכך סברו הבנות שגובו על ידי ההורים שאין בבקשתן כל רע. אף כי רוב שלומי אמוני ישראל התרחקו משפה זו כמטווחי אש, בגלל השינויים וההוספות שערכו בציונים לעומת לשון הקודש המקורי. כך התגבשה קבוצה די גדולה של תלמידות בית החינוך וטבעה שעה של לימוד עברית בתחומי המוסד, אך מחוץ לסדרי הלימודים. ההורים החלו להפעיל לחץ חזק על ההנהלה שתאשר את הבקשה. מחשש לתגובה חמורה מצד הקנאים, החליטו הורי הבנות לפעול בשקט. הם פנו למנהל וביקשו את עזרתו. המנהל הבין את רצונם של הבנות להכיר היטב את שפתם של רוב תושבי הארץ. הוא שקל את הדברים בדעתו, והחליט לאשר לימודים אלו בבחינת דיעבד שבדיעבד. הוא ביקש שהדברים יתנהלו ללא רעש מיותר. כדי שלא לעורר את כעסם של אלו המתנגדים לכך עקרונית. אך הסוד דלף עד מהרה, והכל ידעו שבמבצר החינוך הטהור נוצרה פגיעה חמורה בדמות שעת עברית. רבי עמרם נזעק, הייתכן שהרכב פשע במבצר הקדוש לנו? הוא פנה אל המנהל בטרוניה. איך הרשה להכניס שעת עברית בבית החינוך? ששומר על הגחלת היהודית בלי פשרות. המנהל שהכיר את רבי עמרם, כי כוונתו לשם שמיים, פרס לפניו את שיקוליו והסביר לו את החלטתו. ראשית, אמר, מעולם לא חל איסור על לימוד השפה העברית. האיסורים החרמות הוכרזו נגד שפות זרות כאנגלית וכו', אבל לא נגד עברית. ולכן, למרות ששפה זו אינה מקובלת במחנה החרדי, אין איסור ללומדה ולשלוט בה. ושנית, שעת לימוד זו אינה נכללת בשעות ההוראה של המוסד. היא אורגנה באופן פרטי ובשעות הפנאי של התלמידות. מלבד מסירת המקום אין המוסד קשר ללימודים האלו. אך את רבי עמרם לא הרגיעו ההסברים. אין אמנם איסור מפורש על עצם לימוד העברית, אך זהו שינוי מסדרי הלימוד המקובלים. בזה שמאפשרים ללמוד את השפה בשטח בית החינוך, יוצרים פצרה מסוכנת העלולה להוליד שינויים בפרצות נוספות. את שערי המוסד סבר רבי עמרם צריך לסגור בפני שיעורי העברית. אם הבנות רוצות להרחיב אופקים, יחפשו לעצמן מקום אחר ללימודים, אך שם בית החינוך הזה לא ייקרך עם פעילויות אלו. וכיצד יממנו ההורים העניים את ההוצאה הכרוכה בשכירת מקום פרטי? שאל אותו המנהל. כאן התגלה רבי עמרם במלוא גדלותו האישית ובתואר כוונותיו. מוכן אני, הצהיר רבי עמרם, לשלם מכיסי מדי חודש חלק ניכר מההוצאות, כדי להעביר את הלימודים למקום אחר ולהרחיקו מתחום בית החינוך. התקבלה הצעה על דעתו של המנהל והחליט כי כן יעשה. המוסד ינהל אחר שעות הלימודים ושיעורי העברית יערכו במקום אחר. אבל מה שהוסכם ביניהם לא התקבל על דעת חלק מההורים. הם ראו ברעיון שהתגבש פרצה גדולה עוד יותר מהקודמת. עריכת הלימודים בשטח בית החינוך, מחוץ לשעות הלימודים, הייתה פרצת חוקה. לא היה בלימודים כאלו כדי למשוך את לב הבנות. עיקר הסכנה הייתה במתן הכשר עקיף לשפה העברית בה מדברים הציונים. אבל אם יערכו השיעורים, שיעורי העברית, במקום אחר, אפילו בשכונה רחוקה, ייצור הדבר מין קסם מסביב לכל העניין. הבנות תלכנה לשם בקבוצות, והנושא יהפך לחוויה מעניינת שתמשוך עוד ועוד בנות להצטרף. התיקון המוצע, טענו ההורים, אינו אלא קלקול, ודרשו נחרצות לבטל את שיעור העברית מכל וכל. אם מתחילה היה הנושא נחלתם של עסקני חינוך בלבד, הרי שעתה הפך לנושא פומבי. היו גורמים שדאגו להציס את הרוחות. כל ירושלים החרדית צערה. אספות שונות נערכו, בהן נשמעו מחאות על עצם הפרצה שבלימוד שעת העברית ביום. אפילו אם אין זה חלק מתוכני הלימודים ומחוץ לשעות הלימודים. מיום ליום הלכה וגברה סערת הרוחות נגד המנהל, והנושא יצא מכלל שליטה. כמה עסקנים נמרצים שלחו קריאה דחופה למנהל להגיע לאספת הורים ולנמק שם את מעשיו. המנהל התנגד להגיע. הוא ראה באספה זו צעד של עוינות אישית כלפיו. סירובו הציס את הרוחות יותר ויותר, עד שקמו מספר חמומי ראש ושלחו לו הודעה מאיימת, שאם לא יגיע לאספה, יוכנס בחרם והיו אף שאיימו בפולסא דנורא נגדו. זה דבר שנהגו בו רק כלפי אויבי היהדות. כשראה המנהל עד היכן הדברים מגיעים, החליט להתפטר מניהול המוסד. מרגע שקבוצת הורים הביעה יחס עוין ואי אמון מוחלט בשיקול דעתו, אסור לו להיות בתפקיד אחראי זה. הוא לא השתהה, ובו במקום העביר את צרור המפתחות ליתר חברי הנהלה. הנהלת בית החינוך עברה לידי רבי ישראל לורי, שזכה לבנים וחתנים מגדולי ישראל.